שלום לכולם, אני מתחיל 20 שניות לפני הזמן, אז מי שרוצה לדבר ב-20 שניות הקרובות עוד מותר לו. רק אני רוצה לומר שגם השיעור הזה, כשאר שיעורי ימי העיון השנה, מוקדש לעילוי נשמתו של מורי ורבי האהוב והנערץ הרב ליכטנשטיין, ששליטתו בכל מחמני התורה, כלומר בכל המקצועות של התורה, הייתה באמת דבר יוצא דופן, ובכלל זה גם עולם של קודשים וטהרות, וכידוע שיעוריו על זבחים, שיעוריו על טהרות, כלומר במקצועות האלו שבדרך כלל פחות נוטים לעסוק בהם, השיעורים האלו היו קו ונקי ועומדים כדגל לפני כולנו, אנחנו תלמידיו. אז גם השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו. משום מה, בשיעור הפתיחה שהוא כתב בקובץ השיעורים שהוציאו על מסכת זבחים מתורתו, אז יש שיעור פתיחה על קורבנות בכלל, שיעור פתיחה יסודי והכרחי לכל מי שרוצה לעסוק בעניין של קורבנות וקודשים, כהרגלו, מן המסע ועד התפחות, יש שם את השורשים ואת העקרונות, ואיכשהו משום מה על קורבן מנחה הוא כמעט ולא מדבר שם. וכל כך קיוויתי שאני אוכל לפתוח את השיעור ולהביא את דבריו על קורבן המנחה, והוא עושה שם חלוקה יסודית מאוד עם קורבנות כפרה לקורבנות ריצוי, ומי שמכיר מכיר, מי שלא ממש מומלץ ללכת כבר היום וללמוד, אבל קורבן המנחה איכשהו שם זרוק בין הקורבנות השונים ואין לו דיון משל עצמו, ולאורך השיעור אני אנסה אולי גם להבין את הדבר הזה עצמו, עד כמה קורבן המנחה הוא קורבן עצמאי ועד כמה הוא נספח בעצם של קורבן אחר. אז זה חלק ממה שנעשה כאן ביחד. עכשיו, זה היה המבוא הראשון. המבוא השני הוא שלמעשה אני מבקש שנלמד עכשיו ביחד שלושה שיעורים. שיעור אחד על קורבן מנחה, אופיה של המנחה, של הקורבן הזה באופן ספציפי. שיעור שני, לנסות להבין מה היחס בין מנחת הסולת למנחות המעובדות. כפי שעוד נראה, התורה מפצלת בין שני הסוגים האלו. ושיעור שלישי, לנסות להבין את תפקיד הלבונה שמצטרף לקורבן המנחה. עכשיו, באמת כל אחד זהו שיעור בפני עצמו, ותשאלו אותי האם יש סיכוי בשיעור אחד להספיק את כל שלושת הנושאים האלו, התשובה היא שלא. אין שום סיכוי. תשאלו אותי, נו, אז למה בכל זאת הכנסת באותו שיעור את כל שלושת הנושאים? באמת טעות. תאמרו לי, אז אם ככה, האם לא חבל על הזמן? במקום כל הפתיחות האלה, בואו נתחיל לדבר. אתם צודקים, חוסר אחריות מצידי. אז אחרי המבוא השני הזה, בואו נתחיל ללמוד, מתוך ידיעה ברורה שאנחנו לא הולכים להספיק את מה שהצבנו לעצמנו, אבל נשתעשע בדברי תורה. אתם יודעים, קורבן המנחה, בית כנסת, זמן מנחה עכשיו, זה בכל מקרה בעזרת השם יהיה לרצון. האתגר הראשון במעלה שרובץ לפתחו של כל מי שמבקש להבין את עניינו של קורבן המנחה זה מיקומו. כלומר, פרשת ויקרא באופן כללי נחלקת הרי לשני חלקים. קורבן הנדבה בהתחלה, קורבנות נדבה בהתחלה, שזה עולה, מנחה וזבח שלמים, וקורבנות החובה בסוף פרשת ויקרא, קורבן החטאת וקורבן אשם. בין חטאת לאשם יש חטאת עולה ויורד, שזה נספח של חטאת. אבל זו החלוקה היסודית ביותר של פרשת ויקרא. אגב, שני אופני הקורבנות האלו נסמכים גם על שני דיבורים שונים. וידבר השם אל משה לאמור, עולה מנחה זבח שלמים. וידבר השם אל משה לאמור, חטאת אשם. בתוך אשם יש שוב דיבור. אבל זה, הדיבורים כבר מחלקים את הפרשה לשניים, עד לכדי ההגדרה של הספרה, של מדרש ההלכה על ספר ויקרא, שיש דיבור הדנדבה, הדיבור של קורבנות הנדבה, ודיבור הדחובה, הדיבור וידבר שפותח את קורבנות החובה. זו החלוקה היסודית ביותר. אנחנו רוצים לעיין במנחה, כלומר אנחנו עסוקים, אוחזים, בחלק הראשון של הפרשה, עולה מנחה וזבח שלמים. ופה המיקום של קורבן המנחה כל כולו אומר דורשני. שהרי כל היושבים פה לא היו צריכים לחלק את הקורבנות האלו לפי סדר רגיוני, היו פותחים בקורבנות הבהמה, כלומר עולה בזבח שלמים, שזה שתי אופציות של קורבנות בהמה, ואז היו ניגשים ואומרים, ויש עוד אופציה לקורבן נדבה מן הצומח, שזה קורבן מנחה, אבל הוא נראה כדבר אחר מקורבנות הבהמה. לא רק שהלוגיקה תומכת בחלוקה הזו, בעצם גם הכותרת של הפרשה. פרשה לא נפתחת, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה. מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כלומר, מי שרוצה להביא קורבן מן הבהמה יכול להביא או בקר או צאן. מה האופציות? אם עולה קורבנו, טללן, טללן, טללן. עכשיו, מה ההמשך? ואם זבח שלמים קורבנו, שזה גם קורבן בהמה, אז טללן, טללן, טללן. אגב, לא אותו טללן, טללן, טללן. הטללן, טללן של עולה, זה עולה כליל ושחיטתו בצפון מזבח ולא אוכלים וכו' וכו'. הטללן, טללן של זבח שלמים, יש לו פרטי הלכות אחרים. אבל בין אם הטללן, טללן הוא אותו טללן, טללן, ובין אם יש לחלק בין שני הטללן, טללנים, הכותרת, אדם כי יקריב מכם קורבן מן הבהמה, מזמין עכשיו את אופציות קורבנות הבהמה, שזה עולה וזבח שלמים. והנה ראו זה פלא, בין עולה לזבח שלמים, כלומר בין פרק א' לפרק ג', מצוי פרק ב', כלומר קורבן המנחה. וקורבן המנחה באמת נדמה כקוטע את הרצף. יש אפילו כותרת גדולה, למי שמכיר את החלוקה בין הכותרות, טוב, בחוק המקראי, בין כי לבין אם, דברים ידועים פחות או יותר, שבדרך כלל הכותרות הגדולות הן כי. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשבית יצא לחופשי. אם בעל אישהו ויצא אשתו, אם אמור יאמר העבד אהב את אדוני, תללם. אם, טוב, כי זו הכותרת הגדולה, והאם זה כבר כותרות משנה. כך בדרך כלל. גם אצלנו, אדם כי יקריב קורבן, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, כי, זה הכותרת הגדולה. אם עולה קורבנו, תללן. אותו תללן של קודם. ואם זבח שלמים קורבנו, האם אם זה הפירוט המשנה. פרק ב' לא יכול לפתוח באם, כי הוא לא פירוט משנה של הכותרת הגדולה, כי זה לא קורבן בהמה. ואכן פרק ב', קורבן המנחה שלנו, פותח בכי מחודש. ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. כלומר, הכותרת הגדולה, אדם כי יקריב קורבן בהמה, שהפירוט שלה זה עולה ושלמים, פתאום באמצע הפירוט נכנסת חטיבה שלמה של קורבן המנחה בכותרת חדשה, שנדמה הדבר כקוטע את הרצף ההגיוני והלוגי. מה הפשר הדבר הזה? עכשיו, יש שני כיוונים עיקריים, טוב, בקרב הפרשנות, שאני אציג אותם בקצרה, ואני מבקש ברשותכם לפתח דווקא את הכיוון של רדץ הופמן, אבל לפני רדץ הופמן, כאמור, שני כיוונים עיקריים. הכיוון הראשון הוא כיוון שהמלבין, הרלבג מביא אותו, ובפרשנות המודרנית, מי שמכיר, יש חוקר בשם ונהם, שגם הוא אחז בגישה הזו, אבל הרלבג כותב שלמה המנחה נסמכת פתאום לעולה ופורצת את הסדר ההגיוני, בגלל שהמנחה תמיד באה לצד הזבח. כידוע לכם, יש כל מי שמביא קורבן עולה או זבח שלמים, כל מי שמביא קורבן בהמה, צריך להביא ביחד עם זה גם מה שאנחנו מכנים נסחים, נסחי יין ומנחה. כך תמיד, בכל התורה כולה. כלומר, אומר לעצמו הרלב"ג, למה התורה הביאה את קורבן המנחה סמוך לעולה? כי באופן פרוצדורלי זה באמת מה שקורה. כשאדם יחיד היה מביא קורבן עולה, הוא גם מביא קורבן מנחה. אני לא רוצה להאריך בדבר הזה, גם כי אני רואה על עיניכם שאתם כבר, אני הולך ומאבד אתכם. תראו, הזהירו אותי מראש. אמרו לי, זה שעה כזו, אחרי יום לימודים ארוך, ואת הולך לדבר על קורבנות, אין לך סיכוי, זה כאילו עבוד מראש. ואני יודע, אבל אמרתי כבר קודם, זה בבחינת שעשוע. אבל אני כבר רואה אנשים שאני מאבד אותם, וזה מוקדם מדי. טוב, זה כבר לא הגיוני. אז אני רק אומר שמי שמכיר את הפרוצדורה הזו של מנחת נסחים, תיאורטית זו תשובה אפשרית, מעשית זה מאוד מוזר. שכאן בהקשר שלנו של קורבנות נדבה, שאדם מביא קורבן מנחה, לא כנספח לקורבן אחר. פה מדובר סתם, אדם בוקר בהיר אחד, התעורר, ואמר לעצמו, היום אני חייב להביא מנחה להשם. וזה אחר כך להבין למה, איזה מבע דתי זה קורבן מנחה, אבל אדם מרגיש פתאום שהוא חייב להביא קורבן מנחה. זה לא הקורבן הנספח לקורבן זבח, ולכן הגישה הזו היא קצת קשה. מה גם, כפי שאברבנאל מאיר, יש גם לזבח שלמים נספח של מנחה. אז אפשר היה להביא עולה, זבח שלמים, ואז המנחה. המנחה נספח לכל הזבחים, ולא רק לקורבן עולה. זה בכל מקרה כיוון אחד. הכיוון האחר שהוא יותר רווח, בשביל להעמיק בו, אני רוצה רגע לפתוח במבואון קצר, שהוא גם יהיה קשור לתזה שבה אבקש לאחוז, ובאמת ראוי לשים לב שיש איזו זיקה אדוקה ועמוקה מאוד בין קורבן מנחה לבין קורבן עולה. קורבן העולה פותח את הפרשה, פרק א', העולה כליל, הקורבן העולה כליל, קורבן העולה, וקורבן המנחה שלנו, שאדם מביא מן הצומח, יש ביניהם זיקות כל כך אדוקות, שניכר שצריך לקרוא אותם לפחות ביחד, השאלה באיזה מובן, אבל הם נקראים באותה סקירה, באותה סקירת העין. איפה זה בא לידי ביטוי? דבר ראשון, מבחינה ספרותית פשוטה, מדי פעם התורה מצמידה את המנחה לעולה באופנים מתמיהים. בואו נדלג לרגע ברשותכם ליום השמיני. כלומר, ויקרא פרק ט', ויקרא פרק ט', לא נעבור כמובן על כל קורבנות היום השמיני, אבל בואו ניכנס לסיפור שם בפסוק ט' ז'. פרק ט', פסוק ט' ז', ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, ויקרב את המנחה וימלא חפו ממנה ויקטר על המזבח, מלבד עולת הבוקר. עכשיו, רגע לפני שאתם מוציאים את ומבקשים לתקן את הפסוק, בואו נאתר למה שקורה פה, לדבר באמת המאוד מוזר. התורה אומרת, צריך להביא עולה. בהתחלה אומרת, צריך להביא חטאת. תלללה חטאת. ואז צריך להביא עולה. תללן עולה. ואז צריך להביא מנחה. תללן. זה לא אותו תללן של קודם, זה מנחה, טוב. תללן, מנחה. מלבד עולת הבוקר. טוב, ואז יש עוד קורבן שהוא וישחט את השור ואת העיל, זה בחשלמים, ואז שלמים. איפה היינו מצפים למצוא את המלבד עולת הבוקר? מיד אחרי הקרבת העולה. צריך להביא עולה חוץ מעולת הבוקר, עוד עולה. אבל משום מה, התורה מפרטת כך, תביא חטאת, תביא עולה ומנחה חוץ מעולת הבוקר, ושלמים. מלבד עולת הבוקר יוצא לנו מין עולה מנחה ביחד. תביא עולה ומנחה חוץ מעולת הבוקר. הנה ניכר שאיכשהו משום מה, התורה חותמת את קורבן העולה אחרי שהיא כבר בישרה לקורא שיש גם קורבן מנחה. כלומר, המנחה והעולה צמודות כאן ביחד. אני מבין, זה רק הערה ספרותית עדיין, טקסטואלית שכזו. עוד מעט תראה שזה קצת יותר מהותי. אבל אם בענייני ספרות עסקינן, אז אפילו קצב הדיבור של בני גד ובני ראובן ויהושע, גם הוא עושה עלינו רושם. תסתכלו בבקשה בסיפור המזבח, בספר יהושע, פרק כ"ב, פסוק כ"ג. אני מתחיל עם פסוק כ"א. ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל. אל אלוהים אדוני, אל אלוהים אדוני, הוא יודע, וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל, באדוני, אל תושיענו היום הזה. לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי השם. כלומר, לא עשינו את המזבח הזה בשביל לשוב מאחרי השם. ואם להעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, השם הוא יבקש. עכשיו, להעלות עולה ולעשות שלמים זה מכוון. הפועל המתאים לעולה זה להעלות, הפועל המתאים לשלמים זה לעשות. זה נושא לשיעור אחר. אבל שימו לב לתקבולת שהם החליטו ליצור פה. אם להעלות עליו עולה ומנחה, בצד אחד, ואם לעשות זבחי שלמים, מצד שני. עכשיו, אני מבין, זה לא מכריח לומר שמנחה זה עולה או משהו כזה, אבל זה רק אומר שאפילו בשפה הפשוטה, השפה המקראית הפשוטה, עולה ומנחה עם צד אחד של התקבולת, עם אותו הפועל, מעלים עולה ומנחה, זבח שלמים זה הצד השני של התקבולת. אם זה היה מסתכם בזה, לא הייתי מטריח עליכם את כל הדיון הזה, אבל מתברר שבכמה מקומות התורה באמת מתייחסת לקורבן מנחה, כאילו הוא קורבן עולה. עכשיו, אני רוצה רגע להזכיר, טוב לכל היושבים, שעקרונית הדין הבסיסי של קורבן מנחה, זה שהאדם מביא את המנחה למשכן או למקדש, הכהן לוקח קומץ, טוב, חז"ל לימדונו שהוא מסדר את הקומץ עם האגודל ועם הזרת, זה בסוף הקומץ, וזה מה שניתן, כלומר יש פה בצק בתוך היד הזו, בהנחה שזו מנחה צולת, וזה מה שניתן למזבח. טוב, סליחה, לא התכוונתי. זה מה שניתן למזבח. טוב, מה זה סליחה? הפוך, שדרגתי אתכם. זה מה שניתן למזבח. בסדר? מה עושים עם כל שאר הבצק? עקרונית הכהנים אוכלים. הנותרת מן המנחה לארון ולבניו באישי השם. עקרונית הכהנים אוכלים. כלומר, ברמה הבסיסית, מנחה זה לא כמו עולה. כי קורבן עולה, כולו עולה כליל. אבל אף על פי כן, כשמסתכלים מה אופי אכילת הכהנים, את אכילת המנחה הנותרת הזו, מתברר שלמעשה יש משהו במנחה שכן מזכיר את העולה. למה אני מתכוון? אם יש מקרה, משום מה, טוב שעוד מעט נראה שהוא אכן קורה, שהכהנים מנועים מלאכול את החלק הזה בקורבן. משום מה, הבצק הנותר אסור על הכהנים. מה עושים עם הבצק הזה? עכשיו, מה אתם מצפים שיעשו? אני אגיד לכם מה אתם מצפים. אתם רואים מול עיניכם קורבן אחר, מאוד דומה לקורבן המנחה. תראו, כשאני מאבד אתכם לגמרי, תתחילו להרים ידיים, בסדר? אתם רואים מול עיניכם הרי קורבן אחר, קורבן חטאת למשל. גם בקורבן חטאת, חלק הולך למזבח, האמורים, וכמעט כל הבשר כולו, נאכל על ידי הכהנים. טוב, אז המזבח מקבל חלק, והכהנים מקבלים את כל הבשר. מה קורה אם מדובר בחטאת פנימית, חטאת שאדם הוזר, נזרק בפנים, והכהנים מנועים מלאכול מן הבשר, מה עושים עם הבשר הזה? שורפים אותו מחוץ למחנה, אין מה לעשות איתו. כלומר, מה ציפינו שיעשו עם הנותרת מן המנחה, שאי אפשר להקטיר אותה על גבי המזבח? בדיוק אותו דבר, ציפינו שהיא תשרף מחוץ למחנה, אין מה לעשות איתה. אבל לא זה הדין. כל מי שיסתכל ויקרא פרק ו', יראה שיש אכן מקרה כזה, של מנחה שכהנים לא אוכלים, וזה מנחת כהן. אם הכהן עצמו הוא זה שביא את המנחה, אז הוא לא יכול לאכול מן המנחה. ואז משום ההדין, פרק ו' פסוק ט' ז', וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. מאחר שלא נאכל את מה עושים עם כל המנחה כולה, כליל תהיה, כולה עולה על גבי המזבח. כל המנחה כולה מוקטרת על גבי המזבח. כמו קורבן עולה. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר דרמטי, כשמנסים להבין מה אופי אכילת הכהנים. כי בעצם יש כאן שני מודלים שונים של הבאת קורבן. כשאדם מביא חטאת, כך מסתבר, מראש הוא מחלק, חלק הולך למזבח, חלק הולך לכהנים. אם אתם הכהנים לא יכולים, זה יישרף. מסתבר שכשאדם מביא קורבן מנחה, הוא בעצם מביא את הכל למזבח. אלא שמהמזבח זה עובר לכהנים. אם משום מה הכהנים מנועים מלאכול את קורבן המנחה, הכל נשאר אצל המזבח. אבל זו פרוצדורה אחרת, זה תהליך אחר של נתינת קורבן. הוכחה לדבר, וזה מה שרד"ץ הופמן עמד עליו, וזו כבר הוכחה, אני חושב, מוחלטת, שדין אכילת המנחה מופיע בפרשת ויקרא. הדבר הזה אמור היה לעורר פה רחש ותנועה של התעלפות. למה? כשהרי כל דיני אכילת הקורבנות, כולם מובאים תמיד בפרשת צו. יש שתי רשימות קורבנות, אחת אחרי השנייה. ברשימה הראשונה הזו של פרשת ויקרא, אין דיני אכילה. יש דיני הקרבה, דיני זריקת דם, כל מיני דברים, אבל אין דיני אכילה. דיני אכילה כולם מובאים בפרשה השנייה, בפרשת צו. מלבד קורבן מנחה. קורבן מנחה, דיני האכילה, כלומר, העובדה שכהנים אוכלים, נאמר כבר אצלנו, כבר בפרק ב', ובאמת הכתוב כמעט מתנצל על זה שהכהנים אוכלים את המנחה. שימו לב לניסוח בפרק ב' פסוק ג', והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קודשים, מאישי אדוני. אל תדאג קורא יקר, אמנם הכהנים אוכלים את זה, אבל זה מאישי השם. הם מקבלים את זה מהמזבח. אתה המקריב, הבאת את הכל למזבח, הבאת את הכל להשם. משום מה, אולי ננסה לבאר אחר כך למה, משום מה בעולה, המזבח קולט את הקורבן כולו. במנחה, אחרי שהמזבח קלט את הקורבן, הוא נותן שיריים. טוב, חתיכת שיריים. שיריים מהמזבח, שיריים מיש השם. הוא נותן שיריים לכהנים שיוכלו. ממילא, אם מישהו פתאום יתקל בדין, שאסור לכהנים לאכול את הנותרת מן המנחה הזו חמץ, שהם חייבים לאכול את זה תמיד מצות, הוא לא יופתע. נכון? תסתכלו על פניכם, אף לא אחד פה מופתע. טוב, למה אתם לא מופתעים לשמוע שהכהנים צריכים לאכול גם את הנותרת מצות? כי זה כאכילת מזבח. והרי מזבח לעולם לא עולה עליו חמץ. אסור לעולם, לא רק בפסח, אסור שיהיה חמץ על המזבח לעולם ועד. אין דבר כזה, אין שום קורבן בעולם חמץ שעלה על המזבח, לעולם ועד. לא היה ולא יהיה. אם כבר יש פתאום לחמי תודה שהם חמץ, אז הם לא עולים על המזבח, הכהנים יאכלו אותם. אם אדם מביא ביקורי פירות שזה מעין חמץ, אז הוא יניף והכהנים ייקחו. שתי הלחם יונפו והכהנים יאכלו. אין חמץ על המזבח. הכהנים שאוכלים את זה כאכילת מזבח, שמקבלים מהמזבח פתאום חלק מהשיריים, חלק מהמנחה, הם אוכלים את זה מכוחו של המזבח. אז גם הם צריכים לאכול את זה באותו זמן שהמזבח אוכל, באותה יממה, ורק מצות. לאיפה זה מוביל אותנו? טוב, הזיקה הזו שבכל זאת יש בין המנחה לבין העולה, לאיפה זה, מה זה יכול ללמד? ופה אפשר להתנסח בשני אופנים שונים. אפשר להתנסח, ובצורה החריפה של הניסוח הזה, אימץ את הצורה החריפה של הניסוח, אברבנאל. אברבנאל, האם זה מופיע בדף המקורות? לא. כן, לא. יש עניין שזה לא יופיע, אולי אחר כך יובן למה. לי עצמי עדיין לא ברור, אבל אני בטוח שנמצא את העניין עוד רגע. אבל אברבנאל הוא החריף ביותר מכל המתנסחים פה, והוא מכנה את המנחה הזו כקורבן עולת עני. אומר אברבנאל, אני אקריא לכם שתי שורות אם הוא לא לפניכם, אבל הוא אומר כך, ביען הייתה המנחה מכללם, לכן אחרי שזכר עולת הבקר היותר משובחת, ועולת הצון שהיא במדרגה אחריה, ועולת העוף שהיא אחריה, זכר המנחה שהיא גם כן עולה, ומדרגתה אחרי עולת העוף. כי החי מאיזה מין שיהיה הוא משובח מהצומח. אברבנאל רואה את ההיררכיה פה של פרק א' ב' בויקרא ברציפות אחת. עולת בקר המשובח ביותר, עולת צון, אם אתה לא יכול להרשות לעצמך בין בקר, תביא צון זול יותר. אחר כך עולת עוף, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא בקר ולא צון, תביא עוף. ואם אתה ממש דל ואתה לא יכול להרשות לעצמך אפילו לא עולת עוף, אז פרק ב' תביא מנחה. אבל המנחה זה בעצם המשך העולה. ככה אברבנאל מתנסח פה. עולת עדי. מבין הפרשנים המודרניים, ובדרך כלל ככן שמעתם על מילגרום, אחד מחשובי חוקרי ספר ויקרא, וגם הוא הולך בדרך הזו בלי ברקסים. מנחה היא עולת עני. הקריאה הזו מצד אחד מאוד מפתה, כי אנחנו יודעים ממקומות אחרים בתורה שיש היררכיה דומה, שאם אדם לא יכול להרשות לעצמו להביא בקר, שיביא מנחה. אני מדבר עכשיו בעיקר על קורבן עולה ויורד, למי שזוכר. בחטאת עולה ויורד יש באמת דירוג שכזה. יש איזה פיתוי לקרוא את זה כך, אבל באמת, לולא זה היה אברבנאל, הייתי אומר, הקריאה הזו היא בלתי אפשרית. בגלל שזה אברבנאל, אז אני רק רוצה לומר שהקריאה הזו קשה בעיניי. למה הקריאה הזו קשה בעיניי? בראש ובראשונה, בגלל הכותרת החדשה שעמדנו עליה קודם. לו התורה הייתה מציגה את קורבן המנחה כהמשך קורבן העולה, לא יכול להיות שיהיה פה כי. היה חייב להיות פה אם. אם עולה קורבנו, אם בן בקר, טרלן, טרלן. וואו, זו המילה המנחה פה השיעור, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל הטרלן הזה. אבל יש עניין, רק לא הבאתי את זה בדף מקורות. מה? אבא סיכוי תכניסה. אם בן בקר, אם עולה קורבנו, אז אם בן בקר, אם צון, טרלנה. אם עוף, טרלנה. ואם סולת, טרלנה. אם ככה היה כתוב, אז אברבנאל צודק. זה עוד פירוט בתוך העולם. אבל התורה פותחת פה בכותרת חדשה לגמרי. כי זה מקביל לאדם כי יקריב מכן קורבן השם מן הבהמה. או כי יביא סולת. זה לא או עולת בקר או עולת סולת. זה או קורבן בהמה או קורבן צומח. זה התחלה חדשה לגמרי. ולכן קשה מאוד, אני חושב, להסתפק באמירה שהסולת היא זו המזומנת לעני שלא יכול להרשות לעצמו בעל חיים אפילו לא עוף. וממילא אני מבקש ברשותכם לאחוז בדרכו של רד"ץ הופמן וממנו להמשיך הלאה. רד"ץ הופמן, רבי דוד צבי הופמן, שכתב פירוש מופלא לספר ויקרא. אתם יודעים, אסור לחלק ציונים, צריכים מאוד מאוד להיזהר מזה, ולכן לא אחלק ציונים. כמעט כבר אמרתי שזה הספר הטוב ביותר שנכתב בספר ויקרא, אבל נזכרתי שבאמת זה משפטים שאסור לומר אותם. בואו ננסח את זה באופן הפוך. מאחר שמוסד הרב קוק לא, משום מה, לא מוציא את הספר הזה לאור ואי אפשר להשיג אותו, אז אם אתם עוברים ליד חנות ספרים משומשים ואתם רואים שמוכרים שם רד"ץ הופמן, אם המוכר מבין עניין, הוא ימכור לכם את זה במאות שקלים. אבל אם במקרה הוא לא מבין עניין והוא מוכר את זה במחיר שווה לכל נפש, מהר תקנו את הספר המופלא הזה. עיקר הפרויקט שלו של רד"ץ הופמן זה לקרוא את פשטי המקראות לצד מדרש ההלכה. להראות איך מדרש ההלכה בעצם יוצא מתוך פשטי מקראות, אבל תוך כדי מסע הוא גם מתמודד עם הרבה מאוד מענייני ביקורת. כל מיני ביקורת המקרא כזו או אחרת, גם הגבוהה וגם הנמוכה, ותוך כדי מסע זה באמת פירוש נדיר, פירוש מופלא מאוד. אני אומר את כל זה, כי גם בהקשר שלנו אומר הדת סופמן, שקישור המנחה לעולם חורגת קצת רק מהיותה אופציה לעני. טוב, אני כבר אומר מראש, בהמשך אפילו מהמשפט הזה אבקש להסתייג. כמעט הפוך, אני חושב שדווקא עשירים היו מביאים מנחה, אני אסביר אחר כך למה. אבל אומר הדת סופמן, הקישור בין המנחה לעולה הוא לא קישור טכני שהמנחה היא עוד אופציה של עולה, אלא קישור מהותי. מה הוא מתכוון לומר? בתוך עולם של קורבנות הנדבה, כלומר כשאדם מעצמו, מיוזמתו, הוא לא עבר איזה עבירה והוא צריך לחפר, מיוזמתו הוא מחליט פתאום להביא קורבן. בתוך העולם הזה יש בעצם שני מודלים עיקריים. יש שתי אופציות, שתי דרכים. טוב, המזומנות לאדם שיתעורר בוקר אחד ומחליט, אני היום רוצה לבוא למקדש ולהביא להשם קורבן. מודל אחד זה מודל העולה, מודל שני זה מודל זבח השלמים. וכפי שרבים כתבו ובצדק רב, קורבן העולה משדר עולם של ריחוק ושל דיסטנס. עולם של יראה אם תרצו. האדם שמגיע למקדש עם קורבן עולה, הוא אדם שמרגיש רחוק, או אפילו מרגיש כמעט לא ראוי להתייצב לפני קונו. איך אנחנו יודעים את כל זה? בזכות הרמב"ן. אבל איך הרמב"ן יודע את כל זה? בזכות ביטוי שהתורה אומרת בפרק א', בקורבן הנדבה של עולה, אומרת התורה שהקורבן הזה של העולה יכול לכפר. יש בו כוח של כפרה. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. וכולם פה שואלים, לכפר עליו? מדובר בקורבן נדבה. מי ביקש כפרה? אז מדרש ההלכה אכן מוצא מהם אותם הדברים שאדם אולי זקוק לכפרה, למרות שאין משהו אחר, מי שביטל עשה, טוב, לא בניתק לעשה, לא משנה, אבל בגדול שילוב של ביטויי כפרה בתוך קורבן נדבה, כפרה מן דחר שמי. למה? מי רוצה פה כפרה? והקריאה הפשוטה ביותר היא, שזה קורבן נדבה כזה של אדם שעומד, ניצב לפני קונו ואומר, אני זקוק לכפרה. על מה? לא, אני לא יודע להצביע עכשיו על מה. אם היא יודע להצביע על מה, אולי הייתי מביא חטאת, אולי הייתי מביא אשם, אולי הייתי מביא עולה ויורד, לפי החוק, לפי הקורבן הקבוע בחוק. אבל אני מרגיש רחוק. אני רוצה להתייצב מחדש מול קוני. אתם יודעים שכל מי שהיה, כל מי שהוטל עליו להיות רחוק מהמשכן זמן רב, כשהוא חוזר אל המשכן, חייב להביא גם עולה. יולדת, זב, זבה, כל התמאים שהוצאו, מצורע כמובן, שהוצאו מעמידה מול השם, עכשיו הם סוף סוף יכולים לחזור, הם חוזרים עם עולה. כי קורבן עולה זה ה... בואו נמשיל משל, אתם זוכרים בסוף הוידוי, שאנחנו אומרים ביום כיפור, אחרי כל הרשימה המפורטת, ההלכת של האלף הכפול, והבית הכפול, והגימל הכפול, וכן הלאה, בסוף אנחנו אומרים את הוידוי של רב, או רבה. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני חדיי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, הרי אני לפניך ככלי מלא, בושה וכלימה. עד שלא נוצרתי, הוידוי הכללי הזה, התחושה של אדם שהוא עומד מול אלוהיו, אבל הוא לא מצדיק את חייו, הוא לא מספיק שלם, הוא לא מספיק קרוב, הוא לא יודע להצביע משהו ספציפי. אז ראשונים, ובעיקר אחרונים כבר העירו, זה תפקידו של קורבן עולה. אדם כזה יביא עולה. העולה מוכתרת כליל, האדם לא שותף פה, הוא, לא, הוא עומד כפוף קומה, מרכין את ראשו ומבקש קרבה. אבל הוא לא מרגיש קרבה, הוא מבקש קרבה. זה מודל אחד של עולה. מן העבר ההפוך ניצב קורבן זבח השלמים. זבח השלמים לא סתם נבחר להיות שלמי שמחה. שבחג אנחנו רוצים לבטא שמחה, צריכים להביא זבח שלמים דווקא. זה לא מקרי. כי זבח שלמים קשור במהותו בעולם של ברית ובעולם של ידידות ובעולם של ראות ואחווה. למה זה ברור? בראש ובראשונה בגלל הדין המרכזי של זבח שלמים, שאדם מוזמן לאכול מהקורבן. כלומר, בעוד אדם מביא קורבן לאלוהיו, רגע לפני שהוא הולך, השם קורא לו ואומר לו, בוא תצטרף. ותסליחו לי על הפלסטיות, אנחנו פה בבית כנסת, אבל אני יכול לנצל את זה שאתם כבר עייפים. זה נראה כאילו פותחים שולחן ביחד. בצד אחד, השם יתברך, בצד שני המקריב, ויש פה, אם תרצו, סעודת ברית. שם הקורבן, זבח שלמים, זבח זו סעודה. שלמים זה כנראה מלשון שלום, לשון ברית. זבח ברית, זבח שלום. ביטוי של ידידות, ביטוי של הברית, ביטוי של קרבה. כלומר, אדם יכול בוקר בהיר אחד להתעורר ולומר, היום אני חייב להביא עולה. ויכול אחרי שבוע להתעורר ולומר, היום אני חייב להביא זבח שלמים. זו חוויה דתית אחרת לגמרי, שבאה לידי ביטוי בשני הקורבנות האלו. יש מעמדות שישראל הביאו גם עולה וגם שלמים, שזה נגיד במעמד הר סיני. יש גם עולות וגם זבחי שלמים. שזה במבט ראשון זה נראה מוזר, מה החוויה שהקורבנות האלה מבקשים לתאר. אבל במבט שני, כל מי שמצוי פה בתוך ההקשר הדתי, כל מי שיש לו חוויה דתית בחייו, לא צריך, אפילו לא שואל את השאלה הזו. נכון? החוויה הדתית הרבה יותר מורכבת ממה שהשפה הדתית יכולה לבטא, ולפעמים אדם רוצה להביא גם עולה וגם זבח שלמים ממש באותה נשימה עצמה, באותו הקשר עצמו, ויש מעמדות כאלו, כמו מעמד הר סיני, שהוא גם מעמד ברית וגם מעמד יראה, ויש שם הכל ביחד. למה אני אומר את כל זה? כי בהקשר הזה, אומר הדץ הופמן, למה התורה בעצם רומזת לקורא שקורבן המנחה במהותו כולו מוגש אל המזבח? במהותו הוא כמו עולה. במהותו הוא עולה על המזבח ולא נעשה. טוב, כלשון בני גד ובני ראובן. למה? כי גם קורבן מנחה באופיו הוא כקורבן עולה. המקריב קורבן המנחה ניצב בעמדה של שלוש צעדים אחורה, לפני התפילה. של הרכנת הראש, של התחושה שאני מבקש דבר מה שלא נוכח בחיי. כך מציע הדץ הופמן. ולכן קורבן המנחה מלוכד, אדוק, עם קורבן העולה. זו אותה שפה דתית. נו, אבל אם כך, כולכם שואלים בצדק, או לפחות כל מי שנשאר פה ער עדיין, שואל בצדק, אז למה צריך גם עולה וגם מנחה? אז מה בין עולה למנחה? יש שני ערוצים, יש יראה ויש אהבה. זה אנחנו מבינים, אנחנו מכירים את זה, זה אכן מתאים לעולם דתי שייתן לאדם שבקש לבוא לפני אלוהיו, שיוכל לבטא גם חוויה כזו וגם חוויה כזו. אבל למה בתוך עולם היראה יש פתאום גם עולה וגם מנחה? מה החידוש הגדול של קורבן מנחה? ופה כנראה בעל כורחנו צריך לאתר את הסימן המרכזי של קורבן מנחה שמייחד אותו מקורבן עולה, וזה כמובן היותו מן הצומח. מה זה אומר, מבחינה מהותית, טוב, מבחינת המבע הדתי, שאדם מוזמן להביא קורבן קמח ולא פרה? מה ההבדל אם הקורבן, ברח לי הפועל, נגיד סוס נוער, מה עושה פרה? גואה, תודה. אתם ממש טובים בזה. מה ההבדל בין הפרה הגואה, כשהיא באה אל המזבח, טוב, שזה הייתי יכול לדלג על המשפט הזה, תאמינו לי. מה ההבדל בין הפרה הגואה בדרכה למזבח לבין הקמח השותק? מה ההבדל אם שניהם מייצגים עמידה דתית דומה של המקריב? אם מדובר בצומח, אם מדובר במזון, אז כולנו צריכים להיזרק בבת אחת לשדה סמנטי אחר. לא לקטגוריה של בעלי חיים, אלא לקטגוריה של מזון, של פרנסה, של כלכלה. קורבן העולה, כמו גם קורבן זבח השלמים, מביא דם למזבח. הדם הוא הנפש. טוב, דם שלא כמו חלק מהאסוציאציות אולי שיש לכם עכשיו בראש, האסוציאציה המקראית לדם זה חיים. וזה מהאסוציאציות הקמאיות ביותר, הראשוניות ביותר. דם, נוזל הדם בקונוטציות שלו. אולי היום אני חושב, יצביע בבקשה כל מי שלא אוכל מוח. מי שלא אוכל מוח. אני חושב שבסקירה מהירה, רובכם, עכשיו הצבעתם אגב גם אני שותף איתכם, למרות שזה קשר. למה אנחנו לא אוכלים מוח? לפחות אלו לא אוכלים במוח. וגם האוכלים הרי יש לכם נקיפות מצפון. למה אנחנו לא אוכלים מוח או אוכלים אותם נקיפות מצפון? כי יש הבדל בין לאכול רגל של פרה, תסליחו לי טוב, בין לאכול רגל של פרה, לבין לאכול, מה, את הזיכרונות שלה, את החוויות שלה, את ה... טראומות שלה, את האהבה שלה לפר, את כל זה קורה במוח, בקונוטציות שלנו. את זה אנחנו נאכל את החיים של הפר. עכשיו, התורה אוסרת לאכול דם גם בגלל הדבר הזה עצמו. כלומר, כבר ביתר אכילת בשר, אחרי המבול, יש איסור, לפחות לפי רמב"ן, רש"י שזה עבר מן החי, אבל זה אותו רעיון, אבל הרמב"ן שמבין את האיסור שמה לא לאכול דם, זה מה שזה אומר, אתה יכול לאכול את הבשר של הבהמה, אבל את החיים שלה, זה אתה לא יכול לאכול. חיות. הדם הוא הנפש. בקונוטציה המקראית דם שווה חיים. כלומר, גם בקורבן עולה וגם בקורבן זבח שלמים, אדם מביא חיים אל המזבח. הוא עוסק פה בסמנטיקה של חיים. הוא רוצה לומר משהו על חייו. הבהמה כנראה משקפת ברמה כזו או אחרת את המקריב, בין אם ממש ובין אם בערך, כל ראשון יש לו פה ניואנס אחר, מה היחס בין המקריב לבין הבהמה המוקרבת, אבל הבהמה איכשהו משקפת, מייצגת אותי המקריב. אם אני מביא את דמה, היא משקפת את חיי. אם אני מביא מזון, זה משקפת צורכי חיי, זה משקפת מזוני, משקפת פרנסתי. ההוכחה הטובה ביותר שכך התורה תופסת את קורבן המנחה, זה מה שהביא רש"ר הירש. רש"ר הירש מאיר שקורבן המנחה הקלאסי, הבסיסי ביותר, הוא עשירית האיפה. סתם כך, אם אדם צריך להביא, שוב, אם זה נדבה, אז זה נדבה, אדם יכול כמה שהוא רוצה, אבל בקורבנות החובה אנחנו רואים את זה, הקורבן הקלאסי, הבסיסי ביותר, זה עשירית האיפה. האם עשירית האיפה מצטלצל לכם מוכר מאיזשהו מקום בספר שמות בסיפור ירידת המן? נכון, בספר שמות בסיפור ירידת המן, הכל שאלה של טונים, נכון? אכן בסוף סיפור ירידת המן, אחרי שהתורה מעריכה לבאר, איך כל אדם ישראל הוזמן לצאת החוצה מאוהלו ולאסוף מן עומר לגולגולת, טוב, זה היה מאוד מדויק, הדיוק שם הוא חלק מהותי מאיסוף המן, אם אדם, הוא אשתו וששת ילדיו, ויש לו 8 גולגלות בבית, אז הוא יאסוף 8 עומרים. טוב, עומר לגולגולת. בסוף התורה אומרת, והעומר עשירית האיפה. סתם, תדע לך, שהעומר הוא עשירית האיפה. מה אכפת לנו שהעומר הוא עשירית האיפה? אז כבר רש"י מביא שם. נפקמינה גם למנחות. כלומר, מה המנחה הבסיסית? עומר, עשירית האיפה. עומר לגולגולת, למדנו מסיפור המן, זה מנת מזון יומית. זה מה שאדם אוכל ביום. עשירית איפה, עומר. והנה מתברר שקורבן המנחה הבסיסי ביותר זה מנת מזון יומית. אדם מביא למקדש את מנת המזון היומית שלו, והוא מביא את זה לקונו. עכשיו, כידוע לכולם פה, החשיבה המקדשית היא חשיבה יומית. משום מה, מלבד בהקשר אחד של שולחן לחם הפנים, ששם החשיבה היא שבועית, המקדש, המשכן, חושב בחשיבה יומית. נכון? זהו, איבדתי את כולם? לא, זה לא נורא, השיעור יהיה קצר מהרגיל פשוט. תמיד של שחר פותח כל יום, ותמיד של בין הערביים סוגר אותו. קטורת בבוקר, קטורת בערב, מנורה, היחידות הן יומיות. יש שיר של יום, יש שיר אחר לכל יום, זה מאוד עמוק בחשיבה המקדשית. או המשכנית, נכון? שכל יום עומד בפני עצמו. ממילא אדם שמביא קורבן מנחה, מביא את מנת המזון היומית שלו, הוא מביא את פרנסתו של אותה יחידה, של אותו יום, הוא מביא להשם. כלומר, קורבן המנחה עוסק בענייני פרנסה. לא רק עשירית איפה סולת, קמח, אלא האדם הזה גם מוסיף שמן. חייב להוסיף שמן. מה הקונוטציות של שמן? ופה, באמת, יסלחו לי חז"ל, ובוודאי יסלח לי אברבנאל שהציג את קורבן המנחה כקורבן עני, דווקא הקונוטציות של שמן הן הפוכות בתכלית. איפה יש לנו שמן במקרא? זה למשל, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. טוב, הלחם של אשר הוא לחם עם שמן. כלומר, נחלתו שמנה, נחלתו עשירה מאוד, זה דווקא ביטוי של עושר. וזה גם קשור לשמחה. כמו למשל, זה בגלל הימים האלו של ערב תשעה באב, אני רוצה דווקא את הפסוקים האלו, לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר, זה ישעיהו סמך א', שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קהה, שמן ששון, זה הולך ביחד, מושכים בשמן כחלק מחגיגות של שמחה. שמן ששון אגב הופיע גם בתהילים מ"ה, כידוע, אהבת צדק ותשנא רשע, כן משכחה אלוהים אלוהיך, שמן ששון וחבריך. יש אפילו שיר קרוב לדבר. כלומר, האסוציאציות של שמן, הקונוטציות המקראיות שנלוות לשמן, זה דווקא עולם של עשירות, ועולם של שמחה וססון, וזה מה שמוסיפים למזון. אז קורבן המנחה יש בו גם מנת מזון, כלכלה, וגם אם תרצו, הוא מבקש לשקף את תענוגות חיי, את האפשרויות, את צורכי חיי. שיש לי, או שעליהם אני מבקש. זאת אומרת, מבחינה הזו זה באמת יכול להיות קורבן אני. זה מה שהוא רוצה לבקש. אבל יש פה שילוב, לא של החיים עצמם, אלא שילוב של צורכי חיים. רש"ר הירש, נדמה לי שזה הוא הנציב, אחד מהם כתב על לבונה, אחר כך נציע משהו אחר לגמרי, אבל אחד מהם כתב על לבונה, שזה גם הנחת רוח שיש לאדם בחייו. הוא מביא את המשכורת החודשית שלו, עם ייצוג של ביתו ושל רכבו, ושל יותר מזה אפילו, אפילו של שמחת משפחתו ושולחנו, וכל זה מיוצג דרך קורבן המנחה, שמעביר אותנו מסמנטיקה של חיים לסמנטיקה של צורכי חיים. אם אתם איתי עד כאן, אני רק פונה לאחראים ברשותכם לרגע. תשמע, לקחתם פה אימור על כל הקופה, כי זה לא ישר. התחתית של הקוס, יש בה איזו עקמימות מסוימת. עכשיו, אני מאמר איתכם ביחד, ושם את זה פה, אבל אתם מבינים מה יכול לקרות. זה הצליח. אה, לא, לא רק... במקום להביא לי קוס אחרת, אתה מבין כבר את משהו. זה הוכחה מה רואה את הנולד, נכון? במקום למנוע את התאונה, זה יפה. אם אתם עדיין איתי, אני מבקש, לאור כל מה שאמרנו, עכשיו לגשת אל הטקסט עצמו, אל פרק ב' עצמו. במובן מסוים, עכשיו התחיל השיעור השני. טוב, הצהרתי בהתחלה שאנחנו פה בשלושה שיעורים, אז הנה, לשני הספקנו להגיע, טוב, תנוח לאתכם. כי כל מה שאמרנו נכון על קורבן מנחה באופן כללי, אבל כשהתורה מתארת את קורבן המנחה, משום מה יוצרת שני מסלולים שונים לשני אופנים שונים של קורבן מנחה. כלומר, מי שמביא רק סולת, רק קמח, אז דיניו טללן טללן, ומי שרוצה לעבד את הקמח הזה, או לתגן אותו, או לאפות אותו, או בתיגון עמוק, שזה כנראה מרחשת, איכשהו לעבד את זה ולהביא כבר את החומר המוכן לאכילה, אז טללן טללן. כלומר, תראו את זה או בפסוקים או בדף שלפניכם. בואו נתחיל רגע מהסוף, כי בסוף זה הכי בולט. טוב, אחרי פסוק א' שפותח, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה על כל לבונתה, והקטיר הכהן את הזכרתה מזבחה, ישר היה תכוח להשם, והנותרת מן המנחה, לאהרון ולבניו, קודש קודשים, מאישי השם. חתמנו את הפרק הראשון בקורבן מנחה. ועכשיו בפסוק ד' הכל נפתח מחדש. וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור, כך תעשה את זה. או אם הבאת מחבת, כך תעשה את זה. או אם הבאת מנחת מרחשת, פסוק ז', כך תעשה את זה. ואם כך עשית, עכשיו כל דיני הקרבה חוזרים עוד פעם. והבאת את המנחה פסוק ח', והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה להשם, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח, והרימה כל מיני מנחה את הזכרתה, והקטיר המזבח אשר היה תכוח להשם. ועכשיו שוב אותו פסוק בדיוק, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קודשים מאישי השם. פסוק ג' פסוק י' הם בדיוק אותו פסוק. אלא שהם חותמים שני מודלים שונים של קורבן מנחה. מנחה גולמית, שאדם הביא רק בצק למזבח, או מנחה שהיא כבר מוכנה לאכילה, וזה מה שהוא מביא למזבח. מצות, קרקרים, טוב, משהו מעצם. למה לכתוב כך? אני חושב שההנחה הכרחית, מאחר שדיני הקרבה הם כמעט אותם דינים, מיד יראה הבדלים קלים, אבל למה לכתוב כך כשני אופנים שונים? כנראה בכל זאת התורה תופסת את זה כשני אופיים שונים של מנחה. תחת הכותרת הגדולה של מנחה שדיברנו עליה קודם, צריך עדיין לעשות פה איזה חלוקת משנה. מתי אדם יביא מנחת צולת ומתי הוא יביא מנחת מחבת? טוב, מה בין זה לזה? בשביל זה צריך להשוות בין השניים, אני מבקש ברשותכם, לאור הטבלה שלפנינו, לעמוד על שלושה או ארבעה הבדלים במהירות גדולה. דבר ראשון, ההבדל המרכזי הוא כמובן התוכן. כלומר, מנחת הסולת זה רק חומר הגלם, זה מה שאדם מביא. לעומת זאת, המנחות המעובדות, הוא מביא מנחה מעובדת. אפשר אפילו לחוש בזה כבר בשם שקנינו אותם. נכון? המנחות המעובדות הן מעובדות. יש פה זיקה מסוימת. אבל זה כמובן כבר הבדל חשוב ביותר. בואו רגע נהיה עם אותם ראשונים, שאני חושב שהם יותר קרובים פה לפשט, יסלחו לי בעלי ההלכה שבו, שבאמת הולכים לא לסלוח לי, אני חושב. יסלחו לי, בסדר? בעלי ההלכה שבו, אבל בפשט, איפה אדם מכין את המנחה הזו? בין אם זה מחבת, טוב, טיגון קל, בין אם זה מרחשת, שזה טיגון עמוק, כמו סופגניה, בין אם זה כמו חביתה, בין אם זה כמו סופגניה, מרחשת, בין אם זה כמו עוגה, תנור. אגב, בזה הרגע מציתי את כל ידיעותיי בנוגע להלכות מטבח. טוב, חביתה אני מכינת בבית, אבל בעצם כבר זהו, לא, עזבו, לא משנה, לא כסוגניות. בקיצור, בין אם זה טיגון קל, בין אם זה טיגון עמוק, בין אם זה אפוי, איפה האדם מכין את זה? לכאורה בבית. אז תודה לכל מי שהוא לא בעלי הלכה, שהסכים לומר כך, לפי הלכה זה לא עלה לדעת כמובן, שאדם בכלים הפרטיים שלו נסמוך על הכלים שלו לקדושה היתרה שצריך למקדש, וברור שיש לשחות וכולי, זה הלכה הלכה. והרמב"ן כותב כמו ההלכה, שהיו מכינים את זה והכהנים כבר היו עוזרים להכין את זה, אבל הצדק עם האברבנאל, שהקריאה הפשוטה פה, שאדם מכין את זה בבית. זה אגב ברור מתוך סדר הפסוקים. וכי תקריב קורבן תלללן, ואם אינך עליו אכבד קורבן איך לסולת גלולה בשמן מצאתי, פתות אותה פיתים ויצקת עליה השמן, ורק פסוק ח' והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה להשם ויקרבה אל הכהן. אז הקריאה הפשוטה היא שאדם מכין את זה בביתו. אני אומר את זה רק בשביל שנבין עד כמה ההבדל הקל הזה, האם הוא מביא בצק או מביא כבר מאפה מוכן לאכילה, זה הבדל דרמטי, זה לא איזה פרוצדורה אחרת של הכנה. אדם מביא משהו אחר, אדם מביא פה רק בצק ואדם מביא פה אוכל. מה ההבדל בין בצק לסולת? הלכה יש גם מים, כדי שזה יהפך לבצק. בפשט, מה קורה כשמערבבים קמח עם שמן? האם מישהו יודע מה זה המגדריות הזו שאני פונה רק לשם? מה קורה? בקיצור, בפשט לכאורה זה קמח עם שמן. בפועל, אם אני זוכר נכון, אני זוכר פה לעזרת תלמידי חכמים, לפי דעתי, להלכה נפסק שיש גם מים. האם אני צודק? מישהו? צודק, תודה רבה. טוב, נראה לי שאכן, כדי שזה יהפך להיות בצק, כי זה צריך להיות נילוש. אבל בכל מקרה יש פה סולת ושמן, זה גם בפשטי מקרות. אני חוזר אלינו, בסדר? אדם הביא רק בצק או אוכל מוכן אכילה, זה הבדל גדול. אני רוצה אבל להמשיך להבדלים קצת יותר דקים, אבל הם יגידו לנו את הבשורה הגדולה, מה בין אלו לאלו. דבר ראשון, אני רוצה ברשותכם לדבר על הבדל לשוני. הבדל לשוני, הוא הגוף השלישי מול הגוף השני. כשמדברים על מנחת הסולת, התורה עוקבת אחרי המקריב בגוף שלישי, הוא. ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, והביאה. טוב, הוא, האדם, הוא. פתאום עוברים למנחות המעובדות, ולא רק שזה נבדל ממנחת הסולת, יש פה חריגה מכל תורת הקורבנות. אין עוד בפרשת ויקרא גוף שני בהקשר כזה של הקורבנות. כאן פתאום התורה מאמצת גוף שני. ואם המנחה למחוות קורבניך, פתות אותה פיתים ויצקת, והבאת את המנחה. טוב, פתאום יש גוף שני. לכאורה זה יכול להיות קשור מאוד בהבדל הראשון שהזכרנו. טוב, איפה האדם מכין את זה? ואני אסביר אחר כך למה. כלומר, המעורבות של האדם, אני חושב שהיא יכולה לבאר את הגוף השני, אבל אני רוצה קודם להזכיר עוד שני הבדלים דקים. עוד הבדל, בין המנחת הסולת למנחות המעובדות, קשור בהדגשת השמן. תסתכלו בבקשה, המנחות המעובדות, כמעט כל מה שהתורה אומרת בעצם זה מלא שמן. כמה שיותר שמן. זה לא הכי בריא בעולם, אבל אני חושב שהמזבח יסתדר עם זה. אני קורא טוב את המעובדות, פסוק ד', וכי תקריב קרובה מנחה מאפה תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. טוב, כלומר, לא רק ויצק עליה שמן כמו קודם, אלא בלול בשמן, מלא שמן, ועוד אחרי שזה יוצא, תמרח שוב. טוב, זה עדור. ואם מנחה על המחוות קורבניך, סולת בלולה בשמן, מצאתי. העיקר שזה בלול בשמן. אחרי שאני פוטט פסוק ו' שוב, פתות אותה פיתים ויצקת עליה שמן. אתם איתי, נכון? גם כשמכינים את זה בלול בשמן, גם אחרי שזה יצא לאור, צריך שוב זרזיף, יותר מזרזיף, מה זרזיף? אני פשוט לא נעים לי. גלון של שמן. ואם מנחת אחרי שקורבנך הסולת בשמן תעשה, השמן מאוד מובלט במעובדות, יש גם שמן בסולת, אבל הוא לא מובלט עד כדי כך, ממילא זה צד את תשומת הלב דווקא השמן. מצד שני, יש משהו בסולת שלא היה במעובדות. מהו הדבר הזה? הלבונה. עכשיו שוב, תראו, אני מבקש מכל בעלי ההלכה, עוד שנייה אני אתנצל בפניכם. טוב, אני אומר עכשיו, משפטים שעולים מתוך ניתוח הפרשייה. אני מכיר את מדרש ההלכה ועוד רגע אני אגיד עליו משהו, אבל לכאורה בקריאה פשוטה של הפרשייה, הלבונה מובאת במנחת הסולת וחסרה במנחות המעובדות. עכשיו, למה אני יודע שזה לא מקרי? כי לא רק שבסולת בפסוק א' נאמר אחרי השמן ונתן עליה לבונה וזה חסר במעובדות, אלא גם אחר כך, בתיאור הקמיצה, אז בסולת התורה מתארת, וקמץ משם אלוק ומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה. כלומר, קצת מהסולת עם השמן, אבל ביחד עם כל הלבונה, טוב, שני בזיחי לבונה אומרים חז"ל, שני הענפים של לבונה שעושה ריח טוב, את כל הלבונה צריך לקחת. עכשיו, במקביל, במנחות המעובדות, פה באמת זה לא מוזכר. פסוק ט', והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה, נו, איפה הלבונה? אין לבונה. לכן בקריאה פשוטה נדמה שיש הרבה שמן במנחות המעובדות, אבל יש לבונה במנחת הסולת שחסרה במעובדות. והדבר האחרון, ההבדל האחרון שאני רוצה להזכיר לטובת מי שעדיין שורד איתי, אתם ממש בסדר גמור, הרבה מעבר לציפיות שהיו מאחורי הקלעים של מארגני ימי היום. אני רוצה אבל להזכיר רק באמת עוד הבדל אחד קל, והוא דין ההגשה. דין ההגשה למזבח גם הוא קיים במעובדות. סיכו בבקשה פסוק ח', והבטא את המנחה אשר יעשה מאלה להשם, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח. ומשום הדין ההגשה לא מופיע שהתורה מתארת את דין מנחת הסולת. עכשיו אני רוצה רגע לומר באופן כללי, שכל ההבדלים האלו הם הבדלים ספרותיים ולא הלכתיים. כלומר, מדרש ההלכה, ואני חושב שבצדק, תכף אני אומר למה, מדרש ההלכה הכיל את כל הדינים המופיעים במעובדות על הסולת, ואת כל דיני הסולת על המעובדות. כלומר, בסופו של דבר, בכל קורבן מנחה, בין אם הוא מנחת סולת, בין אם הוא מנחות מעובדות, יש לבונה, ובכל מקרה יש דין הגשה למזבח. טוב, בכל מקרה. למה אני חושב הצדק עם חז"ל? כי חז"ל כרגיל יודעים לקרוא לא רק פרשייה מצומצמת, אלא יש להם היקף רחב. וחז"ל רואים מול עיניהם לא רק את ויקרא ב', אלא גם את ויקרא ו'. וויקרא ו', בפרשת צו, שם נאמר, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח, שזה דין הגשה. הקרב אותה אל פני המזבח, זה דין הגשה. והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה. כלומר, יש לבונה. איך יכול להיות שיש פה מנחה שיש בה גם דין הגשה וגם לבונה? הרי בפרק ב' הלבונה היא רק בסולת, ההגשה היא רק במעובדות. והנה פה בפרק ו' התורה מדברת על המנחה, ובפשטות היא אומרת, יש גם הגשה וגם לבונה. לכן אני חושב ש... לא שחז"ל צריכים את האישור שלי, אבל לפחות אני מבין למה חז"ל הכריעו במדרש ההלכה בספרה, שאכן בכל מקרה יש גם לבונה וגם הגשה. אבל מבחינה ספרותית הדבר אומר דורשני. עדיין, למה התורה בחרה להדגיש את הלבונה דווקא בסולת? ולמה התורה בחרה להדגיש את השמן ואת ההגשה דווקא בקורבנות, דווקא במנחות המעובדות? נדמה לי שהפתרון, טוב, שיבאר את כל ההבדלים האלו גם יחד, נעוץ במה שאמרנו כבר קודם, במעורבות הגדולה של האדם במנחות המעובדות, מעורבות שלא קיימת לא רק במנחת הסולת, אלא לא קיימת בשום קורבן אחר. יש פה תופעה ייחודית, שהמנחות המעובדות מזמינות את האדם להכין את המאכל להשם. אין עוד שום קורבן כזה. כשאדם מביא פר, הוא לא יכול להכין אותו סטייק כמו שהוא אוהב, לטבל אותו כמו שהוא אוהב, ואז להביא את זה למזבח. מביאים תמיד את חומרי הגלם. המזבח יאכל כפי שהוא אוכל. זה גם מה שקורה במנחת הסולת. אתה מביא חומר גלם. על המזבח זה יעשה. פתאום במנחות המעובדות, אדם מוזמן להביא לאלוהיו מאכל מוכן לאכילה. עכשיו, לפי מה אדם מחליט? האם להביא מנחת מאפה תנור או מחבת? לפי מה? אז יש, בנציב יש ניסיון להגיד, זה כנגד יצר הרע, זה כנגד יצר תאווה, זה כנגד... אבל בפשוטי מקראות אין איזה לכאורה לפי מה אדם בוחר להביא. לפי טעמו האישי, תודה. בקריאה פשוטה, אפשר לדמיין את המשפחה, יושבת בארוחת הערב, ומחליטה המשפחה כולה, פתאום מסתכלים על הבית, ואומרים, יש לנו כל כך הרבה. כל כך הרבה פרנסה, יש לי מעבר למה שאני זקוק לו. אני חייב לבטא את זה איכשהו, לא להגיד תודה. להגיד תודה זה שלומד תודה, זה משהו אחר. אני רוצה לבטא את זה שמידך נתנו לך, שאני מודע לזה שהכל מעט השם. אני אפילו לא מרגיש ראוי לכל השפע הזה שיש לי. ואז המשפחה יושבת ומחליטה, אנחנו מביאים קורבן מנחה להשם. להצהיר על זה שפרנסתנו מעט השם. אבל איזה? ואז אותו ילד שאוהב חביתות אומר, מנחת מחבת. ואותה ילדה שאוהבת סופגניות, כי היא עוד צעירה ויכולה להרשות לעצמה, אומרת, אני רוצה מרחשת. והאבא קובע מהפתנור. איזה שמרנות. אפשר בבקשה למחוק את זה מההקלטה? אני רוצה לומר את זה מחדש, בסדר? בקיצור, המשפחה צריכה להכריע איזה סוג מנחה הם יביאו להשם. עכשיו, האם לא ברור שהתורה פה נותנת כמה אופציות? כי כל אחד וטעמו האישי. כלומר, אדם מזמין את אלוהיו להשתתף איתו בסעודה שהוא מכין לו ממנת המזון היומית שלו, לפי טעמו האישי. הגוף השני לא מופיע עוד בשום קורבן אחר, כי אין עוד שום קורבן אחר שהאדם כל כך נוכח. יש פה פנייה, יש פה חריגה מהסגנון הקבוע של הקורבנות, כי יש פה פנייה לאדם הפרטי, אל טעמו האישי. אתם יודעים, זה דבר כל כך אישי, כל כך אינדיבידואלי. מה אתה אוהב לאכול? זה משפיע על הקורבן, זה הלא דבר. האדם מוזמן, אדם כל כך מוזמן להתייצב פה כפי שהוא, עם עולמו הפרטי ועולמו האישי לפני קונו, שהגוף השני כמעט הכרחי פה. מה הצד השני של העניין? עוד לפני הצד השני, לא רק הגוף השני, עמוס שמן. שמן, אמרנו כבר קודם, זה הסמל לדישון העונג, לעשירות. זה מה שמבוטא פה, האדם מאוד נוכח כאן, עם כל כולו הוא מגיע. זה מאוד מסתדר לי ביחד. הצד השני הוא דין ההגשה. דווקא בגלל שהאדם, זה נראה כמו המאכל הפרטי שלו. דווקא בגלל זה, איך שהוא מגיע למשכן, איך שהוא מגיע לרחבה, הוא חייב לקדש את זה. הוא חייב להעביר את זה לרשות אחרת, לרשות גבוה. כל עוד זה בצק, אז כל אחד מבין שזה לא האוכל שלו, שהוא שם עכשיו בתיק כי הוא הולך למסע ארוך. פה מדובר על אוכל. אוכל, לצד האוכל הזה, יש באמת גם את הסנדוויץ' שהוא הכין לעצמו. וזה נראה מאוד דומה. מי שאמר את זה באופן מפורש זה החיזקוני, שגם אותו לא הבאתי לפניכם, ויש סוד עמוק בדבר, אבל אני לא יכול להאריך בו. אבל אני ארמוז שוב, זה לא מופיע לפניכם, אני פשוט שומע שקשוקים. אבל החיזקוני אומר כך, הועיל ומביאה בעזרה סולת. הוא אומר את זה על סולת. למה אין בסולת הגשה? אומר החיזקוני. הועיל ומביאה בעזרה סולת, ואינה מתוקנת, אינה צריכה הגשה למזבח. דמוכח המילתא שלשם שמיים מביאה. זה ברור מאליו. אבל אותן הבאות אפויות, כגון מחוות, מרחשת, מאפה תנור ורבוחה, צריכה הגשה למזבח כדי להראות שלצורך המזבח הפעם, שלא יתראה, כלומר שלא ייראה, כאדם המתקן לעצמו כל הסעודה, ואחר כך שולח מנות לרעהו. החיזקוני אומר, דין ההגשה, מה תפקידו? דין ההגשה מוציא את זה מרשות האדם ומקדש את זה בקדושת מזבח. טוב, מגישים את זה למזבח. זה נצרך במעובדות, כי במעובדות זה לא מובן מאליו. האדם כל כך שותף פה, כל כך מעורב פה, שכבר לא לגמרי ברור האם זה קורבן, זה המאכל שלך, זה מאכל שלו, מה הכל? מובא למזבח. שיהיה ברור למי זה שייך. אני מבקש לסכם, טוב, את השיעור השני שלנו, כדי שיהיה לנו מספיק זמן לשיעור השלישי. האם אני צודק שיש לנו פה רק עד 6:15? תודה. לא, זה ציפייה אבל משותפת שיש לכולם. אבל אני מבקש לסכם, טוב, את החלק הזה, כדי שנוכל להגיד משהו על הלבונה. ובוא לחתום, שמסתבר שקורבן המנחה אין מתאים ממנו להופיע בפרק ב' בספר ויקרא. בין עולה מצד אחד לבין זבח שלמים מצד שני. כי גם בקורבן המנחה יש בעצם את שני הפנים האלה. מנחת הסולת הטבעית יותר אכן קשורה, כמו שפתחתי ואמרתי קודם בשם רדת צופמן, אכן קשורה בשדה הסמנטי של קורבן עולה. מנחת הסולת מבטאת, כנראה כמו קורבן עולה, את האדם מבקש לתת הכל לריבונו של עולם. שהוא מצהיר בזה, אני מבין שהכל שייך לך ואני בא כפוף קומה. אבל זה מנחת הסולת. המנחות המעובדות שעוברות לגוף שני כבר מכינות את האדם לפרק ג'. זה כבר קשור יותר לעולם של זבח שלמים. לא של עולה, כי האדם מעורב פה. אמנם הוא עצמו לא אוכל, אבל טעמו האישי משפיע על הקורבן. זה גם סוג של מעורבות. גם סוג של שותפות. כלומר, סדר הקורבנות, איכשהו מחולק, יוצא ממש מופלא. קורבן עולה, מנחת סולת, מנחות מעובדות, זבח שלמים. וזה המסע שאדם מוזמן לעבור. אם הוא רוצה להביא קורבן מן החי, או עולה, או זבח שלמים. אם הוא רוצה מנחה, שוב, או מנחת סולת, או מנחות מעובדות. אבל אם כך, למה אין לבונה הגענו, למה אין לבונה במנחות המעובדות? אדרבה, כמו שיש ריבוי שמן, אולי אנחנו צריכים לצפות גם לריבוי לבונה, שהכל יהיה באיזה שפע, באיזה נדיבות לב שכזו. אבל זה קשור, נדמה לי, באופי הלבונה בכלל. בשביל מה באה לבונה לעולם? למה בכלל צריך להוסיף לבונה? אני אומר באמת במשפט אחד, עשיתי לתת לזה יותר מקום, אבל אין לי זמן לזה. רק אני רוצה לומר שהתייעצתי בדבר, בעריכות לאורך השנה האחרונה, עם הרב ברוך קהת, חלופת מיילים ארוכה, והוא ביקש להציע שדווקא בגלל שהקורבנות המעובדות, בגלל שהמנחה המעובדת, מובד כבר מוכנה לאכילה, אז לכן כל מה שמובא ביחד עם המנחה הזו חייב להיות מוכן לאכילה. אז הוא אומר, השמן באמת נאכל, אז זה מתאים. אבל הלבונה, בגלל שהיא לא נאכלת, גם היא מוצאת מהמנחות האלו שהן צריכות להיות מוכנות לאכילה. אז זו אפשרות אחת, מי שרוצה יעריך בה. אני ברשותכם רוצה להציע משהו אחר. למה בכלל צריך להוסיף לבונה פתאום לקורבן מנחה? בקורבן עולה הוספנו לבונה? לא. בזבח שלמים, מישהו הביא פה אי פעם זבח שלמים עם לבונה? לא. פתאום בקורבן מנחה, ורק במנחת הסולת, צריך להוסיף גם ריח טוב. למה? בגדול תפקיד הלבונה לעשות ריח טוב, זה אנחנו יודעים גם משיר השירים, כמו נרד וחרקום, קנה וקינמון עם כל הצי לבונה, מור ואוהלות עם כל הצי וסמים, כל השי וסמים. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות השן, מכותרת מור ולבונה מכל הפקת רוחה. שיר השירים מאוד אוהב את הלבונה כבעל ריח טוב, ואנחנו יודעים את זה גם בעיקר מעשיית הקטורת, שהלא אחד מסממני הקטורת זו הלבונה, שהיא מקבילה אולי אפילו לכל השאר, שייך להבין את הפסוק שם בשמות למד, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבונה זקה. בד בבד יהיה. בד בבד יהיה כנראה, זה כל אחד תכין בפני עצמו, ורק אחר כך תערבב אותם ביחד. אבל הרשב"ם לפחות שם הניח שהסמים וסמים פותח וסוגר את הרשימה, וכנגדם הלבונה. לא משנה. מי שכבר עוד החזיק מעמד עד עכשיו, אני כמעט מאלץ אותו לעבוד אותי. זה לא משנה. וכולנו מסכימים על זה, נכון? שלבונה תפקידה לעשות ריח טוב. למה צריך להוסיף ריח טוב לקורבן? מתברר שמושג הריח הטוב הוא מושג מכונן בעולם הקורבנות. תפקידו של קורבן, אם זה קורבן נדבה, לעשות ריח טוב. קורבן חובה תפקידו כפרה, באמת תפקידו אחר. אבל קורבן נדבה תפקידו לעשות ריח טוב. הדבר הזה בולט כבר בהתפייסות שבין הקדוש ברוך הוא לבין נוח אחרי המבול. שהרי שם אנחנו קוראים, וירח השם את ריח הניחוח. ויאמר השם אל ליבו להוסיף ולגלות את האדמה בעבור האדם. כלומר, ריח הניחוח זה המונח שמבטא את הריצוי, נכון, שיש בין האדם המקריב לבין אלוהיו. תסתכלו בדף מבית רש"י ואונקלוס שמנטרלים קצת את ההגשמה שבעניין, אבל זה לא משנה. הריח הטוב הוא הסימן להתקבלות הקורבן, לריצוי, לנחת הרוח האלוקית שיש מהקורבן. עכשיו, בדרך כלל, בהמות שנשרפות על גבי המזבח, יש ריח טוב. כל מי שהיה פה לאחרונה ליד על האש, אלא אם כן יש לו איזו שריטה צמחונית. אבל עקרונית, טוב, אם הוא הכל בסדר, אז הוא, עם כמה מגזרים אני מסתכסך פה בשיעור הזה, אם תשימי לב, סתם ככה, יש לבשר שהוא עולה על האש, יש ריח טוב. גם מי שמתגבר על יצרו הרע ולא אוכל בשר, עדיין הריח הוא ריח טוב. זה ריח הניחוח שהתורה מתארת, כסמל להתקבלות הקורבן. אבל מה יעשה אדם שהביא בצק, זורק בצק באש. מי שמביא מנחה חייב להוסיף לבונה כדי להשיג את הריח ניחוח. וזה מה שכתוב גם בפרק ב', שיהיו לריח ניחוח. הלבונה תפקידה לעשות ריח טוב, להוסיף את הריח הטוב החסר במנחה. ולכן בזבחים אין תוספת לבונה, כי הזבחים מטבעם, מעצם שריפת הבשר, יש כבר ריח טוב, יש כבר ריח ניחוח. המנחה זקוקה לתוספת למען ריח הניחוח. נו, אז למה המנחות המעובדות אין בהן לבונה? כי כל מי שהסתובב פה לאחרונה באזור אנג'ל יודע שיש שם ריח ניחוח. המנחה המעובדת באמת באה עם ריח ניחוח. אמר לי ידידי הרבי תמר אלדר שלהוסיף לבונה למנחה מעובדת זה כמו להיות באנג'ל ופתאום להוציא דאודורנט. זה שיגעון. כלומר, למנחה המעובדת יש ריח ניחוח מתוך עצמה. עכשיו, אני מקווה שאתם מבינים שאני לא חושב שזה משהו טכני. זה עצמו הדבר. הריח הניחוח של המנחה המעובדת, הרצון שאדם מפיק מקונו, הנחת רוח שאדם מביא במנחה המעובדת, היא עצמה העיבוד, היא עצמה השותפות שלו. המעורבות היתרה של האדם, אדם כזה שכל כך מעורב בתוך השיח הדתי, שהוא מביא את עצמו, את הטעם האישי שלו, וכך עומד לפני קונו, לא זקוק לתוספות חיצוניות למען ריח ניחוח להשם. תודה רבה לכולם.